today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
חי ורעי, מוריי ורבותיי, הדף היומי. בפורים שמח, פורים דמוקפים, תשפ"ד, יום שני בשבוע, תתוו באדר ב' תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף חבב, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זו היה אכסניה. לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, וגם בימי הפורים, תשפ"ד, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ליהודים הייתה אורה, ושמחה וססון ועיקר, אורה זו תורה. ושמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, כדי להגות בתורה שבעל פה, בתורה שכנגד כולם, ובשם השם נעשה נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח אי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד ואף תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמי תאור ולא אל תאור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט על נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה. ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתי. כתב במגיד מישרים לבית יוסף, בפרשת כי תבוא לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבל עבדך לשיר חלטני, סחור דבל עבדך לשיר חלטני. סחור דבל עבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבל עבדך לשיר חלטני. סחור דבל עבדך על אשר יחלטני, סחור דבל עבדך על אשר יחלטני, סחור דבל עבדך על אשר יחלטני. יהיה תלמוד תורתנו מוקדש לרפואתם השלימה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי ופצויי עמו בית ישראל. ירפם במהרה ברפואה שלימה, ישועת השם כערף עין.
ויבוא ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
הצלילים הללו מובילים אותנו אל מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום. ותהיה המשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם, של הקדושים והתאורים שמסרו נפשם על קידוש השם, שיצאו לעזרת השם בגיבורים, יזכרם אלוקינו טובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמד המבדה ושפוך, תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט. ובמהרה בימינו, תהיה הגאולה השלימה, יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוקפינו ולשוננו רינה. וחזים אנו, במסכת נדרים, פרק ט' משנה ח', אמר קונם יין שאיני תואם משום שהיין רע למעיים, ואמרו לו, ועלו היין המיושן יפה למעיים, מותר ביין המיושן שהרי פרש בנדרו שהוא נודר מיין מפני שורה למעיים. ואם כן, הרי זה כנדר טעות לגבי יין מיושן. ולא במיושן בלבד הותר, אלא בכל היין, שמאחר שהותר במקצת הנדר, הותר בכולו. כיוצא בזה אמר, קונה בצל שאיני תואם, משום שהבצל רע ללב, ואמרו לו, הלו הבצל הכופרי של בני הכפרים יפה ללב, הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר, אלא בכל הבצלים מעשה שהיה, באדם שנדר מהבצלים מפני שהם רעים ללב, ותירו רבי מאיר, בכל הבצלים על פי הכלל שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו. מסכת נדרים פרק ט' משנה ט', פותחים לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו, כגון שנדר הנאה מאשתו, ומחמת כן חויב לגרשה, פותחים לו פתח ואומרים לו, אילו היית יודע שלמחר יהיו הבריות אומרים עליך, כך יביסתו מנהגו של פלוני מגרש את נשיו, ועל בנותיך היו אומרים, בנות גרושות הן, מה ראתן אימן של אילו להתגרש? כלומר, מפני מה נתגרשה, אם לא שמצא בבעלה ערבה דבר, ונמצא שאתה מטיל פגם בבנותיך. ואמר הנודר, אילו הייתי יודע שכן, אולי הייתי נודר, הרי זה מותר.
ויבוא היו למקרא
ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
והמשנה היומית שלנו וחיית אנו מגיעים בסייעת הדשמי הגדולה אל עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה פורים דמוקפים תפשין פי דלת את וו באדר בית יום שני בשבוע עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי במסכת בבא מציע לו דף חבב כמניין הוויה השתבח שמו הגדולד תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד בית 11 שורות מתחילת העמוד מן המשנה פותחת במילים מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה נקיד כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח ביום פורים דמוקפים הזה בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. המשנה מבארת את הדין במציאת חפצים שצורת הנחתם מוכיחה שיתכן והם הונחו שם לדעת הבעלים. אומרת המשנה מצא אחר הגפה כותל עשוי מעץ או מקנים, או אחר הגדר של אבנים גוזלות מקושרים, והמשנה נקטה דווקא גוזלות שיכולים לדדות מעט, שבאופן זה אין המקום נחשב סימן, ואילו בדבר שאינו יכול לדדות, הרי לרב המקום אבי סימן, והדין הוא שיטול ויחריז, או לרב שמקום לא אבי סימן, החידוש, שאף שהם יכולים לדדות, והוא רק ספק כינוח, כמבואר בגמרה מכל מקום לא ייגע בהם, כך התוספות בדיבור המתחיל, אחר הגפה. אם כן אומרת המשנה מצא אחר הגפה כותל עשוי מעץ או מקנים או אחר הגדר של אבנים גוזלות מקושרים או שמצא את הגוזלות המקושרים בשבילים שבשדות הרי זה לא ייגע בהן שבילים שבשדות הם מקומות שהחפצים המונחים בהם משתמרים קצת אבל במקומות שאינם משתמרים כלל ודאי התייאשו הבעלים משום שחוששים שאנשים יתלום כיוון שאין בהם סימן ולא כולם יודעים את הדין שדרך הינוח לא ייטול ובוודאי לא יניחם כדי להשאירם שם אלא כדי לנוח מעט ממסעו ושכחם אבל אין מדובר שמשתמרים לגמרי, שהרי באופן זה אף אם יש בו סימן לא ייגע בו. כמו שכתוב בהמשך המשנה לגבי כלי התמון ומחוסה בהשפעה, ואילו בנידון הזה מוכח בגמרה שאם הקשר הוא סימן, ייקח ויחריז, כך התוספות, בדיבור המתחיל אחר הגפה. אומרת המשנה מצא כלי בהשפעה, אם הוא מחוסה לא ייגע בו, משום שניכר שהוא נח שם מדעת, וכיוון שבצורה זו הוא משתמר, הרי שלא על כזו הוידה הזירה התורה, באומרה לא תוכל להתעלם. שכן אין דבר זה נחשב בגדר הוידה. ולנפילה אין לחוש כיוון שהכלי מחוסה, ושם השכחם שם גם כן אין לחוש שכן אין אדם יושב בהשפעה, אבל כן ודאי הוא נח שם לדעת, אומר הריטב"א. אז מצא כלי בהשפעה אם הוא מחוסה לא ייגע בו משום שניכר שהוא נח שם מדעת, וכיוון שבצורה זו הוא משתמר הרי שלא על כזו אבידה הזירה התורה לא תוכל להתעלם, אבל אם היה הכלי מגולה נוטל ומכריז שכיוון שאינו משתמר בצורה זו ודאי שלא הוא נח מדעת אלא נפל שם. זו היה המשנה הראשונה בדף חף ה' עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את הטעם שאין לי גב בגוזלות מקושרים שנמצאו אחר הגפה. שואלת הגמרא מהי טעם מהו הטעם שהמוצא גוזלות מקושרים אחר הגפה אסור לו לקחתה משם. משיבה הגמרא דאמרינן משום שאנחנו אומרים הני גוזלות אילו. אינה שצניינו אדם יצניעם שם. כיוון שהגוזלים מקושרים בין דרך לקושרם כי אם בכדי להצניעם מסתבר שמישהו יצניעם שם ולא נפלו מעליהם מסביר הפני יהושע. אישה כי לאו, ואם המוצא ייקחם, לית לאו למראיו סימנה בגביו, הרי לא יהיו לבעלים סימן לתת בהם, ונמצא שהוא מפסיד את הבעלים. איל כך לשבקינו, ישירם במקומם, עד העתי מראיו ושקי לאו, עד שיבוא הבעלים ויקחם בעצמו. מבררת הגמרא מדוע הגוזלות נחשבים לדבר שאין בו סימן. שואלת הגמרא והמי, מדוע אסור למוצא לקחת את הגוזלות מחשש שלא יהיו לבעלים סימן בהם. להביא קשר סימנה, הרי המשנה מדברת בגוזלות קשורים, ואם כן הקשר של הגוזלות יכול לשמש כסימן. שכן יש קשרים שאינם דומים זה לזה ויוכל לתת סימן מהו צורת הקשר. ואם כן קשה מדוע אומרת המשנה לא ייגע בהם, הרי אינו מפסיד את הבעלים בכך שהרי יוכל להשיבם להם על ידי הסימן, וכיוון שהם מונחים במקום שאינו משתמר לגמרי, עדיף לבעלים שיתלם המוצא ויחריז. משיבה הגמרא אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב בשמו של רב, המשנה מדברת בגוזלות המקושרים בכנפיהן, ואינם קשורים בחוט או בחבל, אלא קשר את כנפיהם זה לזה בנוצתם, אומר השיטה מקובצת. בקשר בכנפיים אינו חשוב סימן, והטעם לכך, כיוון דקולי אלמא אחי מקטרי לאו, כיוון שכולם כך קושרים את גוזליהם בצורה הזו. ממשיכה הגמרא לשאול ולהביא מקום סימן, הרי המשנה מדברת בגוזלות קשורים שאינם יכולים לפרוח, ואם כן הבעלים יכולים לתת כסימן את המקום ששם היו מונחים הגוזלות. משיבה הגמרא אמר רבו כבר ברחמה, המשלה מדברת בגוזלות המדדין ממקום למקום ומן הסתם כבר אינם נמצאים במקום שהונחו שם, ולכן המקום שנמצאו אינו סימן. ומכל מקום חשוב כמקום המשתמר, כיוון שאינם מדדים אלא עד 50 אמה ואחר כך חוזרים למקומה, מסביר הפני יהושע. שואלת על כך הגמרא, היא, אם המשנה מדברת בגוזלות מדדין מעל מעטו, יש לנו לומר שמן הסתם משאר העולם הם באו, שכן הם יכולים לדדות לבדם ולא הונחו שם בכוונה. אם כן יהיו מותרים למוצא, כיוון שאין בהם סימן, ואין כוונת הגמרא שהם באים ממקום רחוק, שכן מדובר במקושרים, והם יכולים רק לדדות, אלא שכיוון שהם מדדים לא מסתבר שאדם מניחם בצורה הזו, שהרי זה עבדה מדעת שהיה לו לחשוש שהם ידדו ויברחו משם, ומסתם זו דרך נפילה ולא דרך חינוח, מסביר הפני יהושע. נישבת הגמרא איקה למימר מעל מעטו, ייתכן אכן לומר שהגוזלות באו משאר מקומות בעולם, ואיקה למימר איניש עצנאינו, אבל ייתכן גם לומר שאדם יצניעם בכוונה תחילה, שכן כנפיהם מקושרים ואין דרך העולם לקשור את הגוזלים, אם לא כשמניחים אותם בדרך חינוח, ואינו חשוב עבדה מדעת, כיוון שאינם מדדים אלא עד 50 אמה ויכול הבעלים למוצם, מסביר הפני יהושע. בא ולספק עינוח, ואם כן הרי זה ספק אם הונחו שם או שנפלו. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, כל דבר שהוא ספק עינוח בדבר שאין בו סימן לכתחילה לא ייטול. לפי שיתכן שאדם יצניע את החפץ במקום הזה, ואם ייטול ויחריז הרי הוא מפסיד את הבעלים, שכן אין להם סימן ולא יוכל להחזיר להם. ואם כבר נטל את החפץ ממקומו לא יחזיר לאף אדם, כיוון שאין בחפץ סימן, אז למי יחזיר? אלא יהיה מונח בידו עד שיבוא אליהו. זוהי שיטת רש"י ותוספות בדיבור המתחיל. אחר אגפה ושאר הראשונים סוברים שבמקום המשתמר קצת דווקא בדבר שאין בו סימן לא ייטול, אבל אם יש בו סימן, נוטל ומכריז. שנינו במשנה מצא כלי בהשפעה מחוסה לא ייגע בו מגולה נוטל ומכריז. שואלת הגמרא ורימינו, אשאל אותך סתירה, מצינו בברייתא שמבואר בה שלא כדברי המשנה. כך נאמר בברייתא, מצא כלי טמון בהשפעה נוטל ומכריז, שכן דרך השפעה להיפנות, לפנותה ממקומה. ויש לך שושה כשיפנו את ההשפעה, ימצא גוי או ישראל שאינו הגון את הכלי ויתלנו לעצמו, ולכן אף שהוא נח שם לדעת נחשב הוא בגדר אבידה, אבל אב ליטול את החפץ ולהכריז. וקשה שבמשנה נאמר שאם נמצא בהשפע כלי מחוסה לא ייגע בו. תרץ את הגמרא, אמר רב זביד לא קשיא, אין להקשות סתירה בין המשנה לברייתא, שכן הם אינן עוסקות באותו מקרה. המשנה מדברת בקובי וכעסי, בקנקנים וכוסות, ואילו הברייתא מדברת בסכיני ואמניק, בסכינים ומזלגות. מבארת הגמרא את התירוץ, המשנה מדברת בקובה וקסה שהם כלים גדולים שאין מצוי שיפלו שם בשוגג ומסתבר שהונחו שם בכוונה ולא עבדו לבעלים ולכן הדין שלא ייגע בהם. אבל הברייתא מדברת בסכיני ואמניק שהם כלים קטנים ומסתבר שהוציאם בשוגג יחד עם ההשפעה ועבדו לבעלים ולכן הדין שנוטל ומכריז. ולפי תירוצו של רב זביד אני צריך להוסיף טעם מדוע נוטל ומכריז, שכן זו עבידה ממש שהגיעה להשפעה ללא ידיעת הבעלים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה בין הברייתא והמשנה, רב פאפא אמר, הווה גם המשנה וגם הברייתא מדברות בקובה וקסה, בקנקנים וכוסות שוודאי הונחו בהשפעה מדעת הבעלים, ולא קשה, אין סתירה בין הברייתא למשנה. כאן בברייתא מדובר בהשפעה עשויה ליפנות, שהדרך לפנותה ממקומה, ואף שהכלי הונח בהשפעה מדעת הבעלים מכל מקום, הרי אם יישאר כאן יובד מהבעלים. ולכן נחשב הדבר לאבידה, ולכן נוטל ומכריז. משום שכשיפנו את ההשפעה, יש לחשוש שימצאנו גוי או ישראל שאינו הגון ויתלנו לעצמו. ולכן עכשיו הדבר לאבידה ולכן נוטל ומכריז, ואילו כאן במשנה מדובר בהשפעה שאינה עשויה להיפנות ממקומה, וכיוון שמקום המשתמר לא ייטול. מקשה הגמרא על תירוצו של רב פאפא, אם הברייתא אכן מדברת בהשפעה עשויה להיפנות, מדוע יש חיוב להכריז? הרי אבידה מדעת הבעלים היא, שכן היה לבעלים לחוש לכך שיפנו משם את קהילה ויחד עם כל ההשפעה. ואם כן, אין בחיוב השווה. תרץ לגמרא אין הכוונה להשפעה עשויה להיפנות תמיד, אלא הברייתא מדברת בהשפעה שאינה עשויה מלכתחילה להיפנות מיד, כי אם לאחר ימים רבים, וכשהתמין בה בעלים את חפציו, היה בדעתו שהשתמרו שם ולכן אינה בגדר אבדה מדעת, אבל אחר כך נמלח עליה בעליה לפנותה מיד, ואם לא ייקחנה משם תובד לבעליה, וכיוון שכן היא בגדר אבדה ויש להכריז עליה. שואלת הגמרא בישלמה לרב פאפא, מובן הדבר לרב פאפא, המעמיד את הברייתא בהשפעה עומדת להיפנות. היינו דקטני, אז זה מה שכתוב בברייתא, שהטעם שנוטל ומכריז הוא שכן דרך השפעה להיפנות, אלא לרב זביד שמעמיד את הברייתא בסכיני ואמניק, בסכינים ומזלגות, מהי כוונת הברייתא שהטעם שנוטל ומכריז לפי שכן דרך השפעה להיפנות? הרי לרב זביד הטעם הוא משום שמדובר בכלים קטנים שעשויים ליפול להשפעה בשוגג. ולדבריו הברייתא עוסקת גם בהשפעה שלא נמלח לפנותה, ואם כן, מה הכוונה שכן דרך השפעה להיפנות? תרץ לגמרא אין כוונת הברייתא באומרה שכן דרך השפעה להיפנות, שהדרך לפנות את ההשפעה ממקומה, אלא שכן דרך השפעה ליפנות לה מן הבית כלים קטנים בשוגג, ולכן המוצא כלים קטנים בהשפעה נוטל ומכריז, שהרי הם ככל הוידה שחייבים בהשבתה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף כ"ה עמוד ב'. אומרת המשנה, מצא מציאה בגל בערימת אבנים מחומה ישנה שנפלה, ובכותל ישן, או שמצא בחורים שיש בכותל ישן, הרי אילו שלא, ואף אם יש בו סימן, אומר הריטב"א. ומבואר בגמרא שהטעם הוא כיוון שאנחנו אומרים שהאבידה היא מזמן האמורים שגרו בארץ מלפנים. וכתב הריטב"א שגם גל מדובר בישן, ומשמע שבגל חדש אין לומר שם של אמורים, וחייב להכריז. אומרת המשנה, מצא מציאה בתוך חורים שיש בכותל חדש הסמוך לרשות הרבים, אם נמצאה מחציו של אובי הכותל ולחוץ, הרי אילו שלא, אפילו אם יש בהם סימן, אומר הריטב"א, כי אומרים אנו שאחד מבני רשות הרבים הניחו שם ושכח, ואף שהוא ודאי שאינו הגיע דרך נפילה אלא דרך חינוח, ולאל נתבהר שאפילו ספק אם בא לכאן בדרך חינוח לא ייטול, אבל כאן מדובר שהכלי אלה חלודה, ומוכח מכך שמונח שם זמן רב, וודאי שהבעלים כבר חיפשו ולא מצאו והתייאש. אבל אם נמצאה אבידה מחציו של אובי הכותל ולפנים, הרי היא של בעל הבית, לפי שמן הסתם הוא שהתמינה שם, ואף אם שכח והתייאש ממנה, אין ייאוש מועיל ברשות הבעלים, אומר הרמב"ן. אם היה מזכירו את הבית לאחרים, אפילו אם מצא בתוך הבית, הרי אילו שלא, שכן אי אפשר לברר מאיזה מן הסוחרים נאבד, ומשום כך הבעלים התייאש. זו המשנה השנייה שלנו, בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם המשנה שהיא מצא בגל ובכותל ישן, הרי אילו שלא. תנא שנינו בברייתא, מפני שיכול המוצא לומר לו לבעל הגל או הכותל, חפצים אילו של אמוריים הן שגרו בארץ ישראל לפני שגירשו אותם אבותינו. ואף שהבעלים בא ונותן את סימניה מכל מקום, הרי אילו שלא, לפי שאנו אומרים שהבעלים אומר בדעתו שמי שימצא את החפץ יתלה לומר שהוא מן האמורים. כך מסביר הריטב"א. ואין הבעלים קונה את רכוש האמורים בקניין חצר, משום שאין החצר קונה דבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם. כך תוספות לקמן בדף חבב עמוד א' בדיבור המתחיל דשתיך. ועוד אפשר לומר שממון האמורים לא זכה בהם מי שנפלה הקרקע שנמצא בה לחלקו, אלא כל השלל הנמצא התחלק בשווה, והממון שלא נמצא זו אבידה של כל ישראל, ואין לומר שאחרי שהתייאשו כל ישראל מהאבידה זו יזכה בבעל הכותל בקניין חצר, כיוון שבא ברשותו קודם ייאוש, וכשם שקודם ייאוש לא מועיל קניין חצר, הוא הדין לאחר ייאוש. ובאיסור ראת אל ידי, בא לידו באיסור, וכשם שבא לכותל הראשון לא זכה בו, הוא הדין שבנו ובן בנו אינו זוכה בו לעולם. כך אומר הראש. שואלת הגמרא, אתו, האם רק אמוריים מצנאים מחביאים חפצים בקטלים? בישראל לא מצנאים בקטלים, הרי מן הסתם, גם בעל הכותל שהוא ישראל, התמין חפצים בחורי הכותל מחציו ולפנים, שהרי משתמשו כבר כמה שנים בכותל הזה. ומדוע הם שייכים למוצא? תרץ את הגמרא לא צריכה. דשת יחטפי, מדובר שאלתה הוידה חלודה מרובה, והדבר מוכיח שמונחת היא שם כבר זמן רב, ומסתבר שלא היו הבעלים מניחים אותה שם זמן רב כל כך. ולכך יכול לומר לו שהיא מאימות האמוריים. והרמב"ם מלכות גזלה והוידה פרק ט"ז הלכה ז' כתב שמוצא בכותל ישן, הרי אילו שלא, רק אם נמצא בתחתית הכותל כדרך המטמונים הישנים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מצא בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. מבארת הגמרא שלא בכל מציאה נאמר הדין הזה המחלק, בין אם נמצאה אבידה בחצי הכותל החיצוני או הפנימי, אלא יש חפצים שהולכים בהם אחרי בית האחיזה שלהם. אמר רבשי, סכינה נמצא בחורי הכותל בתר קטה, הולכים אחרי הבית יד שלו שהוא מקום אחיזתו. שאם היה בית יד כלפי פנים הבית, הדבר מוכיח שהוא נח שם על ידי בני הבית ומשיבו לבעל הבית. ואילו אם הבית יד כלפי חוץ, הרי שהוא נח שם על ידי עוברי רשות הרבים, והרי אילו שלא. וכיס הכיס של מעות הנמצא בחורי הכותל, בתר שינצי, הולכים אחרי רצועותיו, שאם היו לצד פנים, מסתבר שהוא של בני הבית. ואם היו כלפי חוץ, בני רשות הרבים הניחו, והרי אילו שלא. מקשה הגמרא, ואלא אם אכן אפשר להכריע לפי הצורה שבה מונח החפץ מי ניחו שם, מתנית אינדקטני משנתנו שמבואר בה לחלק, בין אם היה מונח מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית, יש להקשות מדוע לחלק כך, ולך זי. נברר ונראה, אי קטה לגב, אי קטה לבר. נראה אם הבית יד של הסכין היא לצד הפנימי של הכותל או לצידו החיצוני, וכך נדע מי ניחו שם, וכן בכיס, נברר. אי שינצי לגב, אי שינצי לבר, אם רצועותיו הם כלפי פנים או כלפי חוץ. תרץ את הגמרא מתניתין, משנתנו עוסקת באודרה ונסקה, במוכין, צמר גפן, וגוש כסף, שהם דברים שאין להם בית יד או רצועות, ולכן אין צורת הנחתה מוכיחה מי ניחם שם. אומר אמר המשיף שהגמרא לא תרצה שהייתה הסכין מונחת לרוחב הכותל ולא הייתה ידית נוטה לשום צד, משום שהדרך היא להניח את הסכין היא לאורך הכותל. שנינו במשנה שהמוצא בכותל חדש, הדין תלוי באיזה צד מונחת המציאה, מביאה הגמרא ברייתא, דנה בדין מציאה שאי אפשר להוכיח מי הניחה בכותל, משום שהיא ממלאת כל חלל הכותל. תנה שנינו בברייתא, אם היה כותל ממולא בכל רוחבו, מהן מן החפצים שנמצאו בחורים שבו חולקים בו המוצא ובעל הכותל. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הוא הדבר, שכשאין אפשרות להוכיח למי שייך החפץ, חולקים בו בעל הכותל והמוצא, ומדוע הוא צריכה ברייתא לומר זאת? משיבה הגמרא, לא צריכה, דמשפה בחד גיסא, הברייתא מדברת שהכותל משופע לצד אחד. מהו דתי עם ההשתפוך ההשתפוך? היינו סבורים לומר שמתחילה הכל היה מונח בצד הגבוה של הכותל, אלא שנשפך לצד השני, שכן אין הדרך למלות את החור מצד אל צד מחשש שאילו מן הצד השני ייקחו משם, ביותר מסתבר שהיה מונח כולו בצד אחד ואחר כך נשפך לצד השני, וניתן את החפץ למי שבצידו הגבוה של הכותל. כלומר, שאם צידו הפנימי של הכותל גבוה, ייתנו את המציאה לבעל הבית, ואם צידו החיצוני גבוה, הרי הוא של המוצא. כמה שמלן, לכך משמיע לנו הברייתא שאין אומרים כן, אלא המוצא ובעל הכותל חולקים במציאה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה מזכירו לאחרים, אפילו מצא בתוך הבית, הרי אילו שלו. שכן אי אפשר לברר באיזה מן הסוחרים עבד ובעליו התייאשו. מבררת הגמרא, מדוע המציאה שייכת למוצא ולא למי שדר אחרון בבית? שואלת הגמרא, והמי, מדוע המוצא יכול ליטול את המציאה? ליזיל בתר בתרה, נאמר שהמציאה שייכת לדייר האחרון ששכר את הבית. מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ז' משנה בית מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם, בין בזמן הרגל בין שלא בזמן הרגל, הם בחזקת מעות מעשר שני. הדין הוא שפירות מעשר שני אינם נאכלים אלא בירושלים ובתערה, ואילו הדרים רחוק מירושלים ואינם יכולים לעלות את הפירות לירושלים, פודים את הפירות בכסף, והפירות יוצאים לחולין, והכסף קדוש בקדושת מעשר, ומעלים אותו לירושלים, וקונים בו מאכל ומשקה, ואוכלים אותם בקדושת מעשר בירושלים. אז נאמר במשנה במסכת שקלים, מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם, בין בזמן הרגל בין שלא בזמן הרגל, הם בחזקת מעות מעשר שני. לפי שמעשר שני אינו נאכל אלא בירושלים, וכיוון שהיו כסף מעשר רב, ואין אדם יכול לאכול את כל מעשרותיו בשעותו בירושלים, היו נותנים את הכסף לעניים או לחבריהם הדרים בעיר שיוכלו בקדושת מעשר, וכיוון שעיקר דמי מעשר קונים בהם בהמות לקורבן שלמים, ובגמרא במסכת מנחות לומדים זאת בגזירה שווה, שם מעשר משלמים, לומר שעיקר דמי מעשר קונים בהם שלמים, והלימוד הוא במסכת מנחות דף פי ב' עמוד א', הרי שרוב הבאים לקנות בהמות יש בכיסה מעות מעשר שני, לכן כשנמצאו מעות לפני סוחרי הבהמות יש לחוש שנפלו מן הקונים ויש להחזיקם בתורת מעשר שני. ואף שייתכן שנפלו המעות מידי הסוחר, והם חולין לאחר שהתחללה קדושתם על הבהמה, מכל מקום ספקא דאיסורא לחומרא. כך אומר רש"י במסכת פסחים בדף ז' עמוד א'. אבל אם נמצאו המעות בהר הבית, אפילו בזמן הרגל הם בחזקת חולין. ואף שאסור להיכנס להר הבית עם מעות, כאמור במסכת ברכות בדף סמך ב', ואם כן מסתבר יותר שהמעות הם מתרומת הלשכה שמביאים בחודש ניסן והם קודש, יש לומר שהאיסור הוא רק אם הוליך את מעותיו צרורים בסדינו בפרסיה, לפי שנראה שלוקח אותם לצורכי מסחרו, אבל אם מחזיק אותם בידו מותר. כך תוספות בדיבור המתחיל, בהר הבית לעולם חולין. ואף בזמן הרגל שרוב המעות בירושלים הם מכסף מעשר שני, שכן עולי רגלים מביאים ממם את כסף המעשר שלהם כדי לאוכלו בירושלים, מכל מקום אנחנו הולכים אחרי רוב השנה ותולים שמעות אילו נפלו כאן קודם הרגל. ואם נמצאו המעות בשאר השווקים שבירושלים יש חילוק מתי נמצאו, אם בשאר ימות השנה נמצאו הם בחזקת חולין, לפי שרוב מעות שבעיר במשך השנה הם חולין. ואם נמצאו בשעת הרגל הכל בחזקת מעשר, שרוב המעות שבעיר הם מעשר. ואמר רבי שמעיה בר זעיר, מהי טעמה, מהו הטעם שבירושלים בימות הרגל המעות מעשר ולא תולים שהם מן הרוב של שאר ימות השנה שהם חולין, כמו שאומרים לנו לגבי מעות שנמצאו בהר הבית? הואיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד, רגילים לנקותם בכל יום, ואם נפלו שם מעות לפני הרגל ודאי כבר מצאו אותם מכבדי השוק, מה שאין כן בהר הבית שאין מכבדים אותו בכל יום, כיוון שהוא משופע ואין האפר ועתית נקלטים עליו, וכן אסור להיכנס בו בנעליים ובאבק שעל הרגליים, כמבואר במסכת ברכות בדף נ"ד עמוד א'. על מה אמרינן? הרי יש להוכיח מכאן שבמקומות העשויים להתכבד אנו תולים, כמי כמי אזלו, ואני אחרין אינינו, העבידות הראשונות כבר אינם כאן, והמציאות שלפנינו אחרות הן, ולאחרונה נפלו כאן, ואם כן, החנמי, במשנתנו גם נאמר, כמה כמה אזל, העבידות הראשונות הלכו ואינן, שכן הדרך שכל סוחר ביציאתו מן הבית מחפש ומפנה את כל חפציו, ואף אם אחד מן הסוחרים הראשונים שכח משהו, הדייר שאחריו מצאו, ואילו הני, המציאות שלפנינו, דבת ראו. אמורות להיות שייכות לסוחר האחרון, ומדוע אומרת המשנה שם של המוצא? יושבת הגמרא, אמר ריש לקיש, משום בר כפרה, המשנה מדבר כגון שעשאו בעל הבית לביתו פונדק מלון לשלושה ישראל, ומי שנפל ממנו מתייאש, משום שאינו יודע את מי מבין השניים האחרים לטבוע, ולכן הרי אלו שלו. וכל שכן אם עשה את ביתו פונדק לשלושה נוכרים. מקשה הגמרא, מכיוון שעמדנו את המשנה בפונדק שהיו בו שלושה ישראל, והדין שהרי אילו שלא, כיוון שהבעלים התייאש, מה מינה יש לשמוע מכך שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר אומר, שהמוצא הוועידה במקום שהרבים מצויים בו, הרי אילו שלא אפילו במקום שמצויים בו רוב ישראל, ולא רק במקום שמצויים בו רוב נוכרים, והרי לאל בדף חפדה לתמוד א', הסתפקנו בדבר הזה, כי שנינו בברית הלאל, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המוצא בסרטיה ופלטיה גדולה, ובכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אילו שלא, מפני שהבעלים התייאשים מהם, והסתפקה שם הגמרא, אם רבי שמעון בן אלעזר דיבר רק במקום שמצויים בו רוב נוכרים, או גם במקום שרובו ישראל, ואף שרבי שמעון בן אלעזר דיבר רק במקומות שהרבים מצויים בה, ואילו כאן מדובר בפונדק, צריך לומר שהטעם שבמקומות שהרבים מצויים בהם, הרי אילו שלא זה משום, שבמקומות אילו ייתכן שיש ביניהם בני אדם שאינם מעוגנים, שאינם מחזירים הוידות, וכמו כן בפונדק, כיוון שהבעלים אינו מכיר את המתחסנים שם, הוא חושש ששמא הם אינם מחזירים הוידות, והוא מתייאש. כך מביא השיטה מקובצת את דברי הרצבש, תרץ את הגמרא אל אמר רב מנשי אבר יעקב, המשנה מדברת כגון שעשהו בעל הבית לביתו פונדק לשלושה עובדי כוכבים, ומסתבר שמן הנוכרים נאבד ואין חיוב השבת אבידה לנוכרי. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לשלושה, שצריך לומר שהנוכרים נמצאים עדיין בבית, כי אם כבר יצאו, הרי האבידה של בעל הבית שהוא האחרון שגר בבית. תירוץ נוסף, רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, אפילו תימה, אפילו אם נאמר שהזכיר את הבית באחרונה לשלושה ישראל, גם כן הרי אילו שלא, ולא משום שההלכה כרבי שמעון בן אלעזר שהמוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו, הרי אילו שלא, שכן במקום שהרבים מצויים בו אפשר שההלכה כחכמים שאינו מתייאש, לפי שסובר בדעתו שהמוצא רוצה להחזיר את האבידה, אלא שאינו יודע מי הבעלים, ובוודאי כשיעלה לרגל יכריז עליה ויחזירנה לפי סימנים, כמו שהובא במשנה לקמן בדף כוח עמוד א', שהיו מוצאי האבידות מכריזים עליהם ברגלים. אבל במקרה שלפנינו גם חכמים מודיעים שהבעלים מתייאש. מה הייתה מה? משום שאנחנו אומרים שהעוד נפל מיני מייאש, אותו אדם שנפלה ממנו הוידה מתייאש. מאמר אמר הוא סבור בדעתו, מכדי איני שכרינה לא אבי בעדי, אלא אני. הרי אף אדם אחר לא היה אימי, כי אם אנשים אילו. והרי אמרי כמה היו כמה זימנה להדרו לי ולא הדרו לי. כבר ביקשתי מהם כמה פעמים שיחזירו לי את הוידתי ולא יחזירו לי. ואשת להדרו, עכשיו הם יחזירו לי? הרי הדבר מוכיח שאינם רוצים להחזיר לי, שכן אידה עתיו להדור, הדרו אני עלי. אם היה בדעתם להחזיר לי את אבידתי, כבר היו מחזירים לי אותה. בעיד לא אדרו עלי, בדעתי הוא למגזלה. ומכיוון שעדיין לא יחזירו לי עד עכשיו, הרי שבכוונתם לגוזלה, ולכן הוא מתייאש מלמוצאה עוד. ואז לרב נחמן לטעמי, ורב נחמן אומר שהבעלים מתייאש בשלושה ישראל, הולך בזה לשיטתו. דאמר רב נחמן, ראה סלע שנפל משניים חייב להחזיר. אפילו שאין בו סימן, אומר התוספות. מבררת הגמרא מה איתם, מהו התם? מבארת הגמרא כיוון דאוד נפל מיני לא מייאש, אותו אדם שהאבידה נפלה ממנו אינו מתייאש, כיוון דמימר אמר אומרו בדעתו מכדי איני שכרינה לא אבי בעדי אלא היי, הרי אף אדם אחר לא היה אימי מלבד אדם זה, ואם כן נקיתנה לי ואמינה לי אתבע אותו ואומר לו אנטו דשקלטי, ודאי אתה הוא שלקחת את אבידתי, ואתבענו שהיא שווה שבועת הסת שלא לקחה ויהיה חייב להחזיר לי את האבידה, ואם כן כשהמוצא הקביע את האבידה עדיין היה זה לפני יאוש, וההלכה היא שיאוש שלו מדעת אינו יאוש. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל שנפל, שבריא לו למאבד החשש הזה שחברו לקחה ממנו, כיוון שמדובר שבתחילה קודם שבא המוצא שניהם חיפשו יחד את האבידה, אבל בנפלה מבין שלושה בני אדם אינו חייב להחזיר. אפילו אם היה לו סימן בסלע, או כגון שהיה הסלע מונח בתוך כיס, מכל מקום התייאש, כיוון שסבור שאחד מחבריו מצא את הסלע ואינו רוצה להחזיר לו, אומר הרתבה. אז כאמור, בנפלה מבין שלושה בני אדם אינו חייב להחזיר, מה הייתה מה? עוד נפל מיני ודאי מייאש, הבעלים שנפל ממנו החפץ ודאי מתייאש, מימר אמר, כיוון שאומר הוא בדעתו מכדי תרי אבו בעדי, הרי שני אנשים היו עימי, אינה קיתנה לאי אמר לא שקלתי, אם אתבע את אחד מהם הוא יכחיש ויאמר שלא מצא את האבידה, ואינה קטינה לאי אמר לא שקלתי, וכן אם אתבע את השני, גם הוא יכחיש ויאמר שלא מצא את האבידה, ומשום כך מתייאשים הבעלים מיד. ולהשביע אותם את שניהם בשבועת הסת שלא מצאו את האבידה אי אפשר, כיוון שאין משביעים בטענת ספק, כי אם באופנים שנשנו במשנה במסכת שבועות בדף ממי עמוד א', ואין להקשות שהרי הסלע בא לידי המוצא לפני יאוש, והרי ההלכה היא כאמור לאל בדף חפה לפעמוד ב' שיאוש שלא מדעת אינו יאוש. זה לא שאלה, כיוון שכאן מדובר במעות שנמצאו ומבואר לאל, שהאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ומסתבר שיבחין מיד באבידה והתייאש. כך מסביר רשי. והגמרא נקטה דווקא שהנתבע יטען שהוא לא מצא את המטבע, ולא שהוא יודע שאכן מצא את המטבע, אלא שהוא יטען שהמטבע אינה שייכת לתובע, כי אם לאדם שלישי שהיה עמם, כי ייתכן שאדם השלישי יודע שהמטבע אינה שלו. ועוד יש לומר שטענה זו מועילה גם בדבר שיש בו סימן, כך מסביר הפני יהושע. מבארת הגמרא באיזו אופן נאמרו דברי רב נחמן שסלע שנפל משלושה אינו חייב להחזיר. אומרת הגמרא, אמר רבא, דאמרת בשלושה דין זה שאמרנו שכאשר מצא אבידה שנפלה מבין שלושה אנשים אינו חייב להחזיר, לא אמרן, לא אמרנוע, אלא דלית בי, כאשר אין בה אבידה שווה פרוטה לכל אחד ואחד מהאנשים שמביניהם נפלה, אבל אית בי שווה פרוטה לכל אחד ואחד, אם יש בה שווה פרוטה לכל אחד ואחד חייב להחזיר, מה הייתה מה? אי מורשות פיינינו ולא מיישו, משום שייתכן שהם שותפים בסלע הזו, וסבורים מהם שאחד מהם מצא את הסלע, וכיוון שנאמנים הם זה על זה, אינם חושדים שהמוצא ייקחן על עצמו, ואף שעדיין לא יחזירה, מעלים בדעתם שאין כוונתו כי אם לצערם לזמן מועט. אך לבסוף בוודאי יחזיר להם את האבידה ואינם מתייאשים, ואם כן, כשהגיע ליד המוצא, היה עדיין לפני ייאוש. וההלכה שיאוש שלו מדעת לא אבי ייאוש. ואף שאלו הם דברי רבא הסובר שנחשב ייאוש, מכל מקום יש להעמיד שהיו אמהות צרורות, והיה בהם סימן, אומר התוספות ראש. ואף שהסלע הוא דבר שאין בו סימן, חייב להחזיר כיוון שהוא לפני ייאוש. אבל אם אין בסלע כדי שווה פרוטה לכל אחד מהם, הרי אלו שלא, בין אם נאמר ששותפים הם בו, שבאופן זה אין בו שווה פרוטה לכל אחד מהם ואין בו חיוב השווה, ובין אם אינם שותפים בו, אין צריך להחזיר, שבין אם היה הסלע של אחד ובין אם היה הסלע של שניים, מתייאשים הבעלים שאין יודע את מי מהשניים לתבוע. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לא אמרן, שאין להקשות שאולי שניים מהם הם שותפים ואין חושדים אחד בשני, ואם כן שניהם חושדים בשלישי, והדבר ודאי להם שהוא המוצא ואינם מתייאשים, כיוון שהם סבורים שיביישו אותו עד שישיב להם. צריך לומר שאף שאינם חושדים האחד בשני שאין בדעתו להחזיר את המטבע, מכל מקום לא יטענו את השלישי בטענת בריא, משום שכל אחד מהם חושש שמה חברו השותף מצא את המטבע ומעכב אותה אצלו זמן רב כדי לצערו. ועוד יש לומר שכששלושה הולכים יחד מסתבר, או ששלושתם שותפים, או שאף אחד מהם אינו שותף עם חברו. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי רבא, אי כדי אמרי ישאמרו בלשון אחרת, אמר רבא, אף על גב דלית בי, אפילו אם לא היה באבידה אלא שווה שתי פרוטות, חייב להחזיר. מה הייתה מה? אי מורשות פיינינו, ייתכן ששותפים הם, ואחד מיני הוא אכול לאחלה למנטי גבי חברי, ואחד מהם אכל את חלקו לחברו, ואם כן לאחד מהם יש שווה פרוטה באבידה, ויש בה חיוב השווה. והבעלים אינו מתייאש כיוון שהוא סומך על חבריו שלא יגזלו אותו. ואף שכעת הם רק שני שותפים, מכל מקום אינו חושד בשלישי, כיוון שלפני כן מחל להם על חלקו ולא מסתבר שעכשיו יגנוב מהם. כך אומר הריטב"א. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ב, פסוקים א' עד ג', לא תראה את שור אחיך או את ציו נידחים והתעלמתם מהם אשב תשיבם לאחיך. וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מכאן שהמוצא אבידה אסור לו להתעלם ממנה אלא לקחתה בכדי להשיבה, ואם יתעלם עבר בלב שלא תוכל להתעלם, וכן יש חיוב להשיב את האבידה לבעליה, כמו שנאמר אשב תשיבם. איסור נוסף יש על אדם שנוטל את האבידה שלו בכדי להשיבה, שעובר על לב של לא תגזול. האמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ג', מבארת כאן הגמרא באיזו אופן עובר על כל אחד מהחיובים הללו. ואמר רבא, והרמב"ן אומר שצריך לגרוס כאן אמר רבא ולא רבא, כי רבא סבר שיהוש שלו מדעת אבי ייאוש, ואם כן, איך שייך שמצא לפני ייאוש? הרי אף אם עדיין לא התייאש, יש כאן ייאוש שלו מדעת, שהרי סלע אין בו סימן. ואף שאפשר לומר שהסלע נפל בתוך כיס ובכיס יש סימן, מכל מקום לשון הגמרא לא משמע כן. אז אם כן אומרת הגמרא, ואמר רבא, ראה סלע שנפלה ונטלה לעצמו, יש לחלק מתי נטלה ומה הייתה כוונתו. אם נטלה לפני ייאוש, כגון שלא הספיק הבעלים למשמש בכיסו ולהבחין בעבידתו, והגביע המוצא על מנת לגוזלה, הרי הוא עובר בכולן, וכל האיסורים שנאמרו במי שלוקח את עבידת חברו ואינו משיבה לו. דהיינו משום האיסור של לא תגזול, ואף שאינו גוזל מידי הבעלים, ובפסוק בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק כ"א נאמר, ויגזול את החנית מיד המצרי, ומשמע שגזלה היא דווקא מידי הבעלים מכל מקום. כיוון שעדיין הוא לפני ייאוש חשוב כעומד ברשות הבעלים, והרי זה כאילו גזל מידיו ממש, מסביר הריטב"א. הוא עובר גם משום החיוב של השף תשיבם ומשום האיסור של לא תוכל להתעלם. ואף על גד חזרה לאחר ייאוש, ואפילו אם יחזיר את האבידה אחרי שהבעלים התייאשו, אין בכך תיקון לעבירה שעבר, אלא מתנה עוד יאיב לי. הרי זה כמי שסתם נותן מתנה, כיוון שהבעלים התייאשו כבר והאבידה אינה שלהם. ואיסור הדעבד עבד, והאיסור שעבר כבר נעשה ואין לו תקנה. ואם נטלה את הסלע לפני ייאוש על מנת להחזירה ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, הרי הוא עובר משום החיוב של השף תשיבם בלבד, שכל שנטל לאבידה עומד הוא בחיוב על השיבה. אבל משום לא תגזול אינו עובר, כמה שלא תגזול אינו אלא כשנוטל על מנת לגזול. כמו שדרשו במסכת בבא קמא בדף ע"ט עמוד ב' מן הכתוב, היגזול את החנית מיד המצרי שאין גזילה אלא בשעת נטילה. כך מסביר רש"י, אבל התוספות בדיבור המתחיל אינו כתבו שדווקא אם נמלח לגוזלו אחרי ייאוש אינו עובר משום לא תגזול, אבל אם מתכוון לגוזלו לפני ייאוש עובר גם בלא תגזול. ומשמע שהלף של לא תגזול הוא לאו דווקא בשעת גזילה, אלא גם לאחר שבא הדבר לידיו. אילו כאן בשעת הנטילה הייתה בדעתו להחזיר ורק אחר כך נמלח לגוזלה, וכן אינו עובר משום לא תוכל להתעלם, כיוון שלא העלים את עיניו מהבידה, אלא נטל אותה על מנת להחזירה, ואחר כך הוא התכוון לגוזלה. והרעבד נוטה לומר, שאף אם התכוון לגוזלה לפני ייאוש, אינו עובר משום לא תוכל להתעלם, כיוון שהכניסה לתוך ביתו על דעת להחזירה. ומה שנקטה הגמרא שנתכוון לגוזלה לאחר ייאוש, משום שרק באופן זה אינו עובר על לא תגזול, וגם כדי לחדש, שאף באופן זה חייב משום השפט ישיבם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם ימתין לה לסלע בשעה שראה אותה ולא נטלה עד שנתייאשו הבעלים ורק אז נטלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. שהרי יתעלם ממנה ולא יקביע אותה על מנת להשיבה, אבל לא משום השפט ישיבם ולא משום לא תגזול. על זה הוא לא עובר. ומה שהוא צריכה הגמרא לנקוט בלשון בלבד כדי להשמיע, שאף שלא ישיב את העבידה, מכל מקום אינו עובר בהשפט ישיבם. אבל אל לגבי נטלה על מנת להחזירה ולאחר יהיו שנתכוון לגוזלה שעובר רק משום השפט ישיבם, לא הוא צריך לכתוב בלבד, כי אין סיבה לומר שאינו עובר בלא תוכל להתעלם, שכן לא יתעלם ורק אחר יהוש שיתכוון לגוזלה, כך מסביר הרמב"ן. ובטעם שאינו עובר משום השפט ישיבם כותבים התוספות הראש, משום שבהמשך הפסוקים כתוב ומצאתה, ולאל בדף ב' עמוד א' מבואר ומצאתה, היינו אחר שהגיע לרשות המוצא, ומשמע שקודם שהגיע לידיו אין עדיין חיוב השבה, מה שאין כן לא תוכל להתעלם מדובר גם לפני שהגיע לידיו. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבא, אמר רבא, איימן דחזי דנפל זוזה מחברי בי חלטה, מי שראה שנפלו מטבעות מחברו בין החולות ואשכחי ושקלי, והוא מצא את המטבעות ולקח אותם, לא מחייב להדור אלי, אין המוצא חייב להחזירם לבעלים. מה הייתה? מה הסיבה? משום דהו דנפל מיישו, אף על גב דחזי דאייתי ארבלה וכמרבל, ואפילו שהמוצא רואה שהבעלים לוקח כברה, לוקח מסננת לסנן את החול ומסנן, ונראה כי מבקש הוא למצוא את הבידתו, מכל מקום אינו חייב להחזיר לו, שאין במעשה הוא זה הוכחה שלא התייאש. כיוון שתולים אנו שמימר אמר המאבד בדעתו אומר, כי איך הדנפול מינה ידידי, כמו שנפלו ונאבדו ממני מטבעות, אך הנפול מיני שחרינה, כמו כן נפלו גם מאנשים אחרים אבידות שונות, ומשכח נמידי, בשם האמצע חפצים של אנשים אחרים במקום אבידתי, ולא שבכוונתו למצוא את אבידתו. אומר הרתבה, אין הפירוש כפשוטו שהוא מחפש אחרי אבידות של אנשים אחרים, שהרי אין לומר שהוא מתייאש מהאבידה שלו שבוודאי נפלה כאן, ומצד שני תורך לחפש ספק אבידות שאולי נפלו כאן. אלא הפירוש שהאבידה כאין זוהי, כזוטו של ים שנחשב אבודה ממנו ומכל אדם, כאמור לאל בדף רב בית עמוד בית, ובעל כורחו הוא מתייאש. ומה שאנחנו רואים אותו שהוא מחפש, הרי הוא כמתעסק באלמה וכאילו מחפש אחרי אבידות של אנשים אחרים. הנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל המשנה המצויה בדף רב עמוד בית. המשנה דנה בדיני אבידות שונות. אומרת המשנה, מצא בחנות אבידה שאין בסימן, כך אומר רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל אפילו כותבים אף בדבר שיש בו סימן הדין כך, כיוון שמדובר במקום שמצויים בו רוב נוחרים, ובאופן זה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אומר לאל בדף כ"ד עמוד א', שהרי אילו שלא, אם כן מצא בחנות אבידה שאין בה סימן, או לשיטת תוספות אפילו שיש בה סימן, הרי אילו שלא, מפני שרבים האנשים שנכנסים לשם ולכן הבעלים מתייאש. דווקא בחנות הדין כך, משום שהוא מקום שרבים מצויים שם, אבל אם נאבד בבית חברו חייב להחזיר, אף אם אין בו סימן, כמו שלמדנו לאל שהרואה סלע שנפלה משניים, חייב להכריז כי הבעלים אינו מתייאש. כך אומר הנחלת משה, בהטעם שאין לכן ואני קונה את העבידה בקניין חצר, מפני שמדובר במטבעות שהם דבר קטן, ויתכן שלא ימצא אותם לעולם, ולכן לא מועיל בהם קניין חצר, ומטעם זה לא שייך קניין חצר גם בהמשך המשנה לגבי המוצא מעות לפני שולחני, כיוון שיתכן שהשולחני לא ימצא אותם לעולם. כך תוספות לאל, בדף חבב עמוד א', דיבור המתחיל דשתיך. והרמב"ם הלכות זלה ועבידה פרק ט"ז הלכה ד' כתב שהחנות היא חצר שאינה משתמרת ואינה קונעת שיאמר תקנה לי חצרי, והרמב"ם כתב בהשגות שכיוון שהמציע בא לחצרו לפני ייאוש אין ייאוש קונה לו. אם כן אומרת המשנה, מצא בחנות אבידה שאין בה סימן, הרי אילו שלא, מפני שרבים האנשים שנכנסים לשם לכן הבעלים מתייאש. אבל אם הייתה המציע בין התיבה המונחת לפני החנווני ולחנווני, הרי אילו של חנווני, כיוון שבוודאי נפל ממנו. אומר רשי, התיבה נמצאת לפני החנווני וממנה הוא מוציא את כל מה שהוא מוכר, וכן הוא נותן שם את כל המעות שהוא מקבל מהקונים. אומרת המשנה, וכן המוצא מעות לפני שולחני, זה שמחליף מעות שנותן מטבעות על השולחן שלפניו, וכן הבאים להחליף, אף הם נותנים שם את המעות, והמעות נמצאו לפני השולחן, הרי אילו שלא, שכיוון שנמצאו לפני השולחן, המפסיק בין השולחני ובין הבאים להחליף, מוכח אם כן שנפלו מן הבאים. כי אם היו נופלים מהשולחני, היה להם ליפול בינו לבין הכיסא שהשולחן מונח עליו. אבל אם נמצאו בין הכיסא שהשולחן מונח עליו, והשולחן היה עשוי מדף שהיה מונח על הכיסא, אם נמצאו בין הכיסא שהשולחן מונח עליו אל השולחני, הרי אילו של שולחני, כי ייתכן שנפלו לכאן רק מהשולחני הנותן את המעות מצד זה. מסיים את המשנה, לוקח הקונה פירות מחברו, ששילח לו חברו פירות במתנה, והקונה הוא מקבל מצא בהם מעות, הרי אילו שלא, אבל אם היו המעות צרורים יחד בצרור נוטל ומכריז, כיוון שהקשר של הצרור ומניין המעות חשובים, סימן. זה המשנה שלנו בדף חווה ומוטבט, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין מעות שנמצאו לפני שולחני, אמר רבי אלעזר, דין זה שמעות הנמצאות לפני שולחני, הרי אילו שלא, אינו רק אם המעות היו מונחות על גבי קרקע, אלא אפילו אם היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלא. וכתב רשי שמדובר שהמעות לא היו צרורות, ומשמע שאם היו המעות צרורות צריך להכריז, כיוון שיש סימן בצרור. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אפילו כתבו, שיש לגרוס בגמרא שאפילו אם המעות צרורות, הרי אילו שלא, כיוון שמדובר שרוב אנשי המקום הם עובדי כוכבים. אילו רבינו יהונתן, שמביא השיטה מקובצת, כתב שאפשר לגרוס צרורין, ומכל מקום חשוב כדבר שאין בו סימן, כי אין דרך ההולכים לקנות מהשולחני לקשור את מעותיהם בקשר מיוחד. והרמב"ם הלכות גזלה, פרק ט"ז, הלכה ד', כתב שהוא הדין, מונחים על גבי התיבה שבחנות הרי אילו שלא, אבל הטור כתב, בחושן משפט, סימן רי סמך, שרק על גבי השולחן הדין כן, כיוון שכך הוא דרך הקונים להניח את המעות על גבי השולחן, מה שאין כן בחנות, אין דרך הקונים להניח את חפציהם על גבי התיבה. דנה הגמרא, אם ממשנתנו ניתן להוכיח את הדין במקרה זה, תנן שנינו במשנה אם נמצאו המעות לפני שולחני הרי אילו שלא, ממה שכתבה המשנה לפני משמע, שנמצאו על הקרקע. והנימוקי יוסף פירש הדיוק הוא ממה שלא כתבה המשנה על השולחן. יש לדייק שדווקא באופן זה הרי אילו שלא, אבל אם נמצאו על גבי שולחן, דה שולחני הם, ושלא כדברי רבי אלעזר, אם כך אם הסיפה, אמור את המשך דברי המשנה, אם המעות נמצאו בין הכיסא ולשולחני, הרי הן של שולחני, משמע שרק באופן זה, הם של שולחני. אבל אם נמצאו על גבי שולחן, הרי אילו שלא, כדבריו של רבי אלעזר, מסיים את הגמרא אלא מהלך למשמע מינה, ממשנתנו אי אפשר להוכיח האם ההלכה כרבי אלעזר או לא. מברר את הגמרא מיכן למד רבי אלעזר את ההלכה הזו. ורבי אלעזר אומר, דין זה שכאשר נמצאו המעות אפילו על גבי השולחן הרי אלו שלא, אמינא לי, מניין לא שאכן כך הדין, מבאר את הגמרא המערבה מתניתן קשיטי. רבי אלעזר התקשה בהסבר דברי המשנה, מה ירידתני בין הכיסא לשולחני? מדוע המשנה כותבת בין הכיסא לשולחני, שבאופן זהו של שולחני? ליתני המשנה יכולה לכתוב שאפילו אם המעות נמצאו על גבי השולחן, וכל שכן אם הם נמצאו בין הכיסא לשולחני, הרי אילו של שולחני. אינמי וכן יכולה הייתה המשנה לכתוב, במקום לפני שולחני הרי אילו שלא, שאם מצא מעות בשולחנות, שפירושו בחנות של השולחני הרי אילו שלא, כדקתני רישה, כמו שכתוב ברישה של המשנה, אם מצא בחנות הרי אילו שלא, ואילו הלשון לפני שולחני, משמע שגם על גבי השולחן הרי אילו שלא. כך מפרש רשי, במשמע מדבריו שהמוצא מעות על גבי תיבה שבחנות הרי אילו של חנווני, כי רק לפני השולחני או לפני החנווני, כולל גם על גבי השולחן או התיבה. אבל לשון המשנה המוצא בחנות אינו כולל על גבי התיבה. אלא שמע מינה אומרת הגמרא שאפילו מוכח מכאן שאפילו אם המעות היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלא. אומרת הגמרא שענינו במשנה לוקח פירות מחברו, קנה פירות מחברו, ששילח לו חברו פירות במתנה ומצא בהם מעות, הרי אילו שלא, אם היו צרורים נוטל ומכריז. מבארת הגמרא באיזה אופן מדברת המשנה. אמר יש לה כשמשום רבי ינאי לא שנו מה ששנינו במשנתנו שהקונה פירות ומצא בתוכן מעות, הרי אילו שלא. לא נאמר אלא בלוקח בקונה פירות מן התגר, מן הסוחר, שאף הוא קונה את הפירות מהרבה אנשים ואינו יכול להידע ממי לקח את הפירות הללו. כך מפרש רשי, ומשמע שאם היה התגר לוקח מבעל הבית אחד, היה כן נאמן לומר ממי לקח. וכיוון שאין סימן במעות, הבעלים מתייאשים מהם. ואומרים תוספות בדיבור המתחיל בלוקח, שהגמרא לא העמידה שהמוצא הוא התגר בעצמו, וכיוון שהוא לוקח מכמה אנשים אינו יודע ממי קנה את הפירות הללו, לא העמידה זאת הגמרא, משום שבתגר צריך לחלק ולומר שהיא מצאה את הפירות לפני שערב פירות של כמה מוכרים יחד, הרי יודע ממי לקח פירות אלו וחייב להחזיר לבעלים. אבל בלוקח מהתגר, התגר כבר ערב את הפירות ובכל אופן הרי אלו שלא. ועוד כתבו התוספות שאפשר לפרש את הגמרא באופן אחר, שהתגר אינו מערב פירות של כמה בעלים יחד, אבל בכל זאת הרי אלו של המוצא, כיוון שאינו יודע אם הפירות נפלו מן הבעלים או מן התגר. ואף אם נאמר שבוודאי המעות נפלו מהבעלים, כי אין דרכם ליפול אלא בשעת דישה והבעלים הוא שדש אותה מכל מקום, הרי הלוקח אינו יודע מאיזה בעלים קנה התגר את הפירות, ומה שהגמרא לא העמידה שהתגר עצמו מצא את המעות ונאמר שהבעלים התייאש, כיוון שאינו יודע מי קנה את הפירות מן התגר, משום שבאופן זה יש לחלק ולומר שאם התגר מצא את המעות לפני שהיה בידו שהות למכור את הפירות לאחר, אין הבעלים התייאש. אבל אומרת הגמרא בלוקח מבעל הבית שאינו סוחר חייב להחזיר לבעל הבית, שכן רק ממנו באו הפירות ובוודאי אף מעות אילו ממנו נפלו. ומדובר שגם הלוקח הוא בעל הבית, אבל תגר הלוקח מבעל הבית מסתבר שהבעלים התייאש, כיוון שדרך התגר לקנות ולמכור ומסתמה כבר אינו בידו. כך אומר הרשב"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן תן ניתן הקמי דרב נחמן, וכן שנה בברייתא החכם השונה את הברייתות לפני רב נחמן. לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר. מקשה הגמרא, אמר לרב נחמן לחכם ששנה כן לפניו, וכי בעל הבית בעצמו דשן, וכי הבעלים בעצמו דש את התבואה, שנאמר שרק ממנו נפלו המעות האלו, הרי יש לו הרבה פועלים העובדים ממו, וייתכן שהמעות נפלו מהם, ומדוע המעות של בעל הבית? למרות שהמשנה מדברת על פירות, הכוונה גם לתבואה. אמר לי, אמר החכם לרב נחמן, איסמי, האם עליי להסיר את הברייתא הזו מסדר לימודי? אמר לי, אומר לו רב נחמן, לא, אל תסיר את הברייתא, אלא תתרגם מתניתים, תעמיד את המשנה, כגון שדשן על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, שכל מה שברשותם שייך לאדונם, ואף אם נפלו המעות מהם, הרי אלו של בעל הבית. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף זך עמוד א', דף חף זין עמוד א'. משנה זו מבארת שעל הבידה שהבעלים התייאשו ממנה אינו חייב להכריז. בפרשת השבת אבידה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג' נאמר, וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מבאר את המשנה שלפנינו מה יש לדרוש מתיבת סמלתו שלכאורה מיותרת אחרי שנכתב בפסוק שאין להתעלם מכל אבידת אחיך. אומרת המשנה בדף זך עמוד א', אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. הרי סמלה אף היא בכלל הנאמר בפסוק לכל אבידת אחיך, ולמה יצאת מהכלל ונכתבה לחוד? כאן נאמר וכן תעשה לסמלתו כדי להקיש אליה לדמות כל הבידה לסמלה. לומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים, שהרי סתם סמלה כשאר בגדים שיש בהם סימנים, ויש לה תובעין, שלכל סמלה יש בעלים התובעים אותה, שהרי נעשתה בידי אדם ואינה באה מן ההפקר, וחייבה התורה את המוצא אותה להכריז עליה. אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים חייב המוצא להכריז, אבל דבר שאין לו תובעים אלא התייאשו ממנו הבעלים, הרי הוא של המוצא אף על פי שיש לו סימנים. ורשי מבאר שלומדים מהמילה סמלה, שאם הבעלים התייאשו מהאבידה אינו צריך להכריז, ואופן הלימוד הוא, שרק דבר הדומה לסמלה צריך להכריז, וסמלה היא דבר שנעשית על ידי אדם ויש לה בעלים שאינה הפקר, ולפיכך צריך להכריז, אבל דבר שבעליו הפקירו או התייאש ממנו, אין צריך להכריז. מקשה עליו תוספות הראש, על פירושו של רשי, שאין ראיה להיכן שהפקיר את הסמלה, שאין צריך להכריז, שהרי אומנם מתחילה נעשית הסמלה בידי אדם, אבל ייתכן שאחר כך הפקירה או נתייאש ממנה. ולכן מפרש תוספות הראש וכן בתוספות בדיבור המתחיל, מה סמלה? שכך הוא הלימוד מסמלה, שכשם שסמלה יש לה סימנים ועל ידי כך יש לה תובעים ומשום כך אינו מתייאש, על ידי הסימנים יכולים הבעלים לתבוע את עבידתם. כך כל דבר שיש לו סימנים מחזירים, אבל דבר שאין בו סימן אין מחזירים כיוון שאין לבעלים כיצד להוכיח שהוא שלהם, והם מתייאשים ממנו. ואף לסוברים בגמרא לקמן, שמן התורה אין מחזירים עבידה על ידי סימנים, מכל מקום על ידי הסימנים הוא יכול למצוא עידים יותר בקלות. שאומר למכיריו מי יכול להעיד על חפץ שכך וכך סימנה, אבל לידי זה באים עידים שמכירים את החפץ ומוציא את הוידתו על פיהם. וכותבים התוספות שמכאן לומדים שיאוש קונה, כלומר שהמוצא הוידה לאחר יאוש רשאי לקחתה. זו המשנה שלנו בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה הסמלה הייתה בכלל כל אילו, מפרשת הגמרא את המשנה. מבררת הגמרא מה היא בכלל כל אילו, מה כוונת המשנה באומרה בכלל כל אילו, אמר רבה, כוונת המשנה שאף סמלה הייתה בכלל כל אבידת אחיך. וממה שכתבה התורה את הסמלה בפני עצמה וכן תעשה לסמלתו, ודאי באה לדרשה המובאת במשנה. כאמור נאמר בפרשת השבת אבידה לא תראה את שור אחיך או את ציו, נידחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך. ספר דברים פרק חב ב' פסוקים א' עד ג'. ובהמשך נאמר, וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מבארת הגמרא מדוע פרטה התורה דוגמאות שונות שחייב עליהם בהשבה. אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה לצורך מה כתבה התורה בפרשת השבת אבידה שור, חמור, שה וסמלה? הרי הכל נכלל במה שכתבה התורה כל אבידת אחיך. מבארת הגמרא צריך היה דבר נצרך, כיוון דהי כתב רחמנה שאם הייתה התורה כותבת סמלה לחוד, אבי אמינה היה עולה על דעתי לומר אני מילי מה שצפתה התורה למוצא להשיב אינו אלא בדברים שיש להוכיח בעידים דגופה וסימנים דגופה, שיש עידים או סימנים על החפץ עצמו ששייך הוא לבעליו. אבל להחזיר חמור בעידים דעוקף בסימנים דעוקף, כשלבעל הוידה אין עידים שגוף החמור שייך לו, אלא יש לו עידים או סימן בעוקף שעל החמור, ראי מה הייתי אומר, שבאופן זה לא מאדרין עלי, אין המוצא חייב להחזיר את החמור. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חמור כדי ללמדנו, דאפילו חמור בסימני העוקף שעליו מחזירים אותו לנותן סימני העוקף. ממשיכה הגמרא להקשות מדוע הוא צריכה התורה לפרט שור ושה. שואלת הגמרא שור ושה, זה כתב רחמנה למה לי, לאיזה צורך כתבה התורה שור ושה? משיבה הגמרא תיבת שור כתבה התורה ללמדנו, ואפילו לגזלת זנבו, שאף את השערות שבסוף הזנב שגזז המוצא הוא צריך להחזיר. והחידוש הוא שצריך להשיב לו גם את הגיזה, אף שאין בה שווה פרוטה, לפי שכיוון שעיקר האבידה יש בה שווה פרוטה, יש להשיב גם את החלקים שבה, שאין שווים פרוטה. בתוספות בדיבור המתחיל לגזעת ביארו שהחידוש הוא שחייב לגזוז את השור בזמן הראוי, אף שאין בגזעה שווה פרוטה משום שזה מסייע להמשך הגדילה. וכן כתב הראש שהחידוש הוא שצריך לתרוח בכדי להשביח את האבידה ולפיכך יש לו לגזוז את השור בכדי שיגדל עוד. ומבאר השח בחושן משפט ריש סמך זין סיף קטן תתוו, שאף שהמשנה לקמן בדף כוח עמוד ב' לומדת מהפסוק שכתוב, והשבות הלו, ראה איך תשיבנו לו, דהיינו שיש לדאוג שהאבידה לא תופסד, מכל מקום עדיין לא למדנו שיש לו לתרוח בהשבחת האבידה, לפיכך למדנו מהמילה שור שצריך לגוזזו בכדי שיוסיף להשביח בגיזה. אומרת הגמרא בתיבת צה שכתבה התורה באה לגזותיו שחייב המוצא להחזיר לבעלים אף את הצמר שגזז. בקשה הגמרא ולכתוב רחמנה, מדוע שלא תכתוב התורה רק שור כדי ללמד אפילו לגזת זנבו שהוא דבר מועט ביותר צריך להחזיר לבעלים וכל שכן סלי גזותיו, ויש לנו לשמוע מכך שבוודאי מחויב המוצא להחזיר לבעלים את הצמר שגזז. מסיימת הגמרא שאכן קשה מדוע הוא צריכה התורה לפרט צה. אלא אמרה בתיבת חמור דכתובה בפרשת בור, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג' וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור. ולמדו חכמים במסרת בבא קמא בדף נ"ג עמוד ב' מתיבת חמור למעט כלים, כלומר שאם נפלו כלים בבור ונשברו, בעל הבור פטור, ורבי יהודה חולק שלמדים מתיבת או לרבות כלים. אלא אמר רבא תיבת חמור שכתובה בפרשת בור לשיטת רבי יהודה הסובר שאין דורשים ממנה למעט נזקי כלים, ותיבת צדק כתובה בפרשת אבידה לדברי הכל, קשיא, הדבר קשה, לאיזה צורך הם יכתבו בפרשה. לכאורה המילים הללו מיותרות, שואלת הגמרא ואימא לגללים ודעתה, אולי תאמר שמה שהוא צריכה תורה לכתוב סהו ללמדנו שיש להחזיר אף דבר שהוא פחות חשוב מגזעת זנבו, כגון גללי הבהמה שהטילה בביתו של המוצא, ואילו הייתה כותבת התורה שור לחוד לא היינו יודעים אלא גזעת זנבו. עונה הגמרא לא ייתכן שהתורה באה לחייב את מוצא האבידה להחזיר לבעלים את הגללים, כמעט דגללים מפקורים אף קרלאו. הבעלים מפקירים את הגללים למוצא שטרח באבידה, וממילא הוא חפץ אין לו טובים ואין עליו חיוב השבה. שואלת הגמרא ודילמה אולי תאמר שתיבת צה לסימנים ודעת הבאה לרבות השבת אבידה על ידי נתינת סימני החפץ על ידי המעבד באופן שאין עדים המעידים למי שייך החפץ, ואם כן יש לפשוט מי דייבה אלן מה שהסתפקנו לאלן בגמרא, האם השאנו מחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד ודין דאורייתא או דרבנן, האם הוא התורה או שהוא תקנת חכמים, כיוון שמן התורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ, ויש ללמוד ממה דכתב רחמנה ממה שכתבה התורה סד, אפילו בסימנים לחוד ללא עידים מהדרינן מחזירים אבידה וסימנים מועילים מדאורייתא. סימנים מועילים מן התורה, דוחה הגמרא שלא ייתכן שהתורה באה לרבות סימנים, אמרי ישיבו בני הישיבה, מי דקתן אלו תנא ממה ששנה התנא של משנתנו לסימנים לגבי סמלה, דקתני כי שנינו במשנה מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעין, חייב להכריז, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז, הרי שדין זה שחייב המוצא להכריז כשיש לחפץ סימנים ותובעים, למד התנא מסמלה. שמע מינה, יש להוכיח ולשמוע מכך שפשוט היה לו לתנא שתיבת צה לב לסימנים ודעתה, לא נכתבה בתורה כדי ללמד שסימנים מועילים. ולפיכך אין ללמוד ממה שכתבה התורה סה שסימנים דאורייתא. ולאחר שדחתה הגמרא את כל האפשרויות שיש ללמוד מתיבת צה, נשארה מסקנת רבה שכן קשה לשם מה כתבה התורה תיבת צה. דנה הגמרא בעניין אבידה שאין בה שווה פרוטה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפרשת אבידה ספר דברים פרק כ"ב פסוק ג' וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. דורשת הגמרא שיש ללמוד מהמילים אשר תובד שחיוב השווה הוא רק על חפץ שנחשב אבידה פרט לאבידה ונתמעתה בכך אבידה שאין בה שווה פרוטה. ורש"י מפרש שממעטים אבידה שאין בה שווה פרוטה משום שאינה קרויה אבידה ואינה בכלל המילים אשר תובד. והריטב"א כתב שיש מפרשים שהמיעוט הוא ממילת ממנו. והיינו שהאבידה שאין בה שווה פרוטה אינה עבודה ממנו כיוון שהיא אינה חסרה לו. רבי יהודה אומר דין זה אינו נלמד מהמילים אשר תובד אלא ממה שכתבה התורה ומצאתה. משמע שחיוב השבת אבידה הוא רק באופן שנחשב מציאה. פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה שאינה קרויה מציאה שאין בה חיוב השבת אבידה. מבררת הגמרא מהו ההבדל בין דעות התנאים מהיכן לומדים, מהי בעיניי ומה ההבדל בין תנא קמא לרבי יהודה. מבררת הגמרא אמר אביי אכן אין חילוק ביניהם להלכה אלא משמעות דורשין איכא בעיניי, לא נחלקו אלא מאיזה פסוק יש ללמוד את הדין הזה. מר נפקא ליה מאשר תובד, תנא קמא למד זאת מהמילים אשר תובד, ומר נפקא ליה ואילו רבי יהודה למד זאת מהמילה ומצאתה. שואלת הגמרא ולמאן דנפקא ליה מאשר תובד, לדעת תנא קמא הסובר שדורשים דין אבידה בפחות משווה פרוטה מאשר תובד אי ומצאתה, מה יעביד ליה, לאיזה צורך כתבה התורה את המילה ומצאתה? עונה הגמרא ומבאה אלי תיבת ומצאתה נצרכת לחדר אביני. ובמסרת בבא קמא בדף קי"ג עמוד ב' הגרסה היא רבינה. את הדרשה שדרש רבינה או רביני. דאמר רביני בפרשת השבת אבידה בספר דברים פרק כ"ב פסוק ג' וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם ממה שנאמר אבידת אחיך דורשת הגמרא במסכת בבא קמא בדף קי"ג עמוד ב', שאין מחויבים להחזיר לגוי אבידתו. מוסיף רבינאי לדרוש, אולי לא נתמעט אלא שאינו צריך לתרוח אחר אבידת הגוי, אבל באופן שהגיע חפץ ליד המוצא התחייב בהשבה. אז אומר רבינאי, המילה ומצאתה, הכוונה דעת אל ידי משמע. משמעות תיבת ומצאתה שהחפץ הגיע כבר ליד המוצא, וממה שלאחר שכתבה התורה אבידת אחיך הוסיפה התורה את המילה ומצאתה, יש ללמוד שלא זו בלבד שאינו צריך לתרוח אחר אבידת הגוי, אלא אף באופן שהגיע חפץ ליד המוצא, אינו חייב להשיב לגוי את אבידתו. ואומר הבח, יורד היה סימן קוף ממבב, שאין הכוונה שהאבידה נעשית שלו, אלא שאינו צריך להחזירה, וביאר האור שמח שהכוונה שאם יבוא הגוי לקחת את החפץ שלו, אין המוצא יכול לעכב בעדו. אבל רבי עקיבא איגר חולק וסובר שזה כן נהיה של המוצא. שואלת הגמרא ולמאן דנפקא ליה, לדעת רבי יהודה שלמד מהמילה ומצאתה למעט אבידה שאינה שווה פרוטה, איי, המילים אשר תובד, מה יעביד ליה, לאיזה צורך כתבה התורה אשר תובד? עונה הגמרא מבעל אליך דרבי יוחנן, מה שכתבה התורה אשר תובד הוא לצורך דרשתו של רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין לאבידה ששטפה נער, שהיא מותרת למוצא ואין לו חיוב השבת אבידה? שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ג', כן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, מהמילה ממנו שהיא מיותרת. יש ללמוד שדווקא מי שהאבידה אבודה הימנו, שאין הבעלים יודעים איכן היא ומצויה אצל כל אדם, אבל לשאר בני אדם האבידה מצויה ונראית, בה יש חיוב השווה, יצתה זו, יצתה אבידה ששטפה נער שאבודה הימנו מהבעלים ואינה מצויה אצל כל אדם. שגם לאחרים אין האבידה מצויה שבאופן זה אין חיוב השבת אבידה, וכיוון שהוא צריכה התורה לכתוב את המילה ממנו כדי ללמד את הדין הזה, ממילא הייתה צריכה התורה לכתוב גם את המילים אשר תובד. ויש מחלוקת ראשונים בטעם הדין שאין צריך להשיב דבר שעבוד ממנו מכל אדם. דעת רש"י במסכת בבא קמא בדף סמכוו, שההיתר הוא מדין ייאוש, דהיינו, שכיוון שהדבר עבוד ממנו מכל אדם, ודאי הוא שהבעלים מתייאשים. והרמב"ן חולק על רש"י וכותב, שאין יכול להיות שטעם היתר הוא משום ייאוש, הרי הבעלים אינם יודעים שנשטף וזה ייאוש שלא מדעת, אלא טעם היתר הוא כיוון שהוא עבוד ממנו ומכל אדם התורה הפקירתו. שואלת הגמרא ואידך, רב יהודה שלמד מהמילה ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה, הדר רבינאי מנעלי, מכאן נלמד את דינו של רבינאי שאין צריך להחזיר אבידת גוי אף לאחר שהגיע לידו? עונה הגמרא נפקא ליה, מי ומצאתה? רב יהודה ילמד את הדין הזה מהאות וו המיותרת של המילה ומצאתה, שמשמע שכבר הגיע חפץ לידו, ויש ללמוד שאינו מחויב להחזיר את האבידה לגוי אף באופן שכבר הגיע החפץ לידו. שואלת הגמרא ואידך תנא קמא שלומד מהמילים אשר תובד פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה, עד רבי יוחנן מנעלי, מכאן ילמד את דרשתו של רבי יוחנן למעט מהשבת אבידה, דבר שעבוד ממנו מכל אדם? עונה הגמרא תנא קמא נפקא ליה, ילמד זאת מהמילה ממנו, שמשמעה דווקא מה שעבוד ממנו ומצוי לשאר בני אדם, ולא מה שעבוד גם כן לכל אדם. שואלת הגמרא ואידך, רבי יהודה שלומד דין אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, מדוע לשיטתו צריך להיכתב אשר תובד? הרי את הדין של אבידה שעבודה מכל אדם אפשר ללמוד ממשמעות תיבת ממנו. עונה הגמרא, ממנו לא משמלי, הוא אינו דורש משמעות תיבת ממנו ללא התיבות אשר תובד, וכיוון שממנו הוא צריך למעט אבידה שעבודה מכל אדם, כתבה התורה את המילים אשר תובד ממנו. מבאר רבא באופן אחר את המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. רבא אמר פרוטה שהוזלה איכא בעיני, החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שהייתה אבידה שווה פרוטה בשעה שעבדה, אבל נפחת ערכה, ובשעה שנמצאה כבר אינה שווה פרוטה. למאן דאמר לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד איכא יש חיוב להחזיר, כי לשיטתו הדבר תלוי בשעת האבידה, ואז הייתה אבידה שווה פרוטה. ומאן דאמר לדעת רבי יהודה שיש למעט אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים ומצאתה, לכא אין חיוב להחזיר, כיוון שתלוי הדבר בשעת המציאה, ובשעה זו אינה שווה פרוטה. אבל דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן לבאר כך, מקשה הגמרא ולמאן דאמר לדעת תנא קמא שממעט אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד, בעינן ומצאתה, הרי לשיטתו צריך לפרש גם את תיבת ומצאתה שמדובר דווקא באבידה ששווה פרוטה, כפי שדרשנו מהמילים אשר תובד ולכא, ואין בה אבידה הזאת שאוזלה שווי פרוטה בשעת מציאה, ואם כן אין בה חיוב להשיבה אף לדעת תנא קמא. אלא מביאה הגמרא חילוק אחר, אלא פרוטה שהוקרא איכא בעיניו, ההבדל ההלכה בין תנא קמא לרבי יהודה הוא באופן שבשעה שעבדה לא הייתה אבידה שווה פרוטה, אלא שהתייקרה ושווה פרוטה לאחר מכן בשעה שנמצאה. מאן דאמר ומצאתה איכא, לדעת רבי יהודה שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, יש בה אבידה הזו דין השווה, כיוון שתלוי הדבר בשעת מציאה ובשעה זו הייתה שווה פרוטה. ומאן דאמר לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד לכא, אין בה חיוב השווה, כיוון שבשעת האבידה לא הייתה שווה פרוטה. דוחה הגמרא את הביאור הזה ושואלת, ולמאן דאמר לדעת רבי יהודה אומר שיש למעט אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, בעינן אשר תובד, הרי לשיטתו יש לפרש גם את המילים אשר טובה דווקא בעבידה ששווה פרוטה, כפי שדרשת המילה ומצאתה ולקה, ואין בה בעבידה זו שווי פרוטה בשעת העבידה, ולכן אף לשיטת רבי יהודה אין בה חיוב השבת עבידה. מסקנת הגמרא לבאר את החילוק בין תנקמה לרבי יהודה אל הפרוטה שהוקרה והוזלה וחזרה והוקרה איקה בעיניו. ההבדל להלכה בין תנקמה לרבי יהודה הוא באופן שבשעת העבידה הייתה עבידה שווה פרוטה, אלא שהוזלה לאחר מכן ואינה שווה פרוטה, ושוב התייקרה והייתה שווה פרוטה בשעת המציאה. ובהגאות הבאה הוא מוחק את המילה הראשונה שהוקרה, אלא הוא גורס על הפרוטה שהוזלה וחזרה והוקרה איקה בעיניו. ההבדל להלכה בין תנקמה לרבי יהודה הוא באופן שבשעת העבידה הייתה עבידה שווה פרוטה, אלא שהוזלה לאחר מכן ואינה שווה פרוטה, ושוב התייקרה והייתה שווה פרוטה בשעת מציאה. מן דאמר מאשר תובד, לדעת הנקמה שממעטים עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד איקה. יש בה עבידה זו חיוב השווה, כיוון שדנים על שעת העבידה, ואז הייתה שווה פרוטה. ומן דאמר לדעת רבי יהודה שממעטים עבידה שאינה שווה פרוטה מהמילה ומצאתה, ואינן דעית בה שיעור מציאה. התורה מצריכה שיהיה בה עבידה שיעור מציאה, דהיינו שווה פרוטה, משעת עבידה עד שעת מציאה. שכיוון שהתורה כתבה את האות וב במילה ומצאתה לחבר בין המילים אשר תובד לו ומצאתה, למדים מכך שבא לומר שלא תוזל בין עבידה למציאה, כך מסביר הריטב"א. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו. ביום הזה שעליו נאמר ליהודים הייתה אורה, אורה זאת תורה, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף חפ"ו במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, ואחרי כל שאלה נשיב את התשובה. שאלה ראשונה, קנה בית ומצא אוצרות ישנים בחלל קירותיו, האם כנעם המוכר בקניין חצר? אומרים התוספות לא, מפני שאין חצר קונה, דבר שלא ימצאנו לעולם. שאלה שנייה, סכין בחלל כותל שבין הבית לרשות הרבים, למי שייכת? והתשובה, אם הקט פונה כלפי חוץ, הסכין של המוצא, ואם לא של בעל הבית. שאלה שלישית, מעות שנמצאו בשווקי ירושלים בשעת הרגל, מה גדרם ומה הטעם? והתשובה, הם מעות מעשר שני, מפני שבשעת הרגל רוב המעות הם של מעשר שני, ולא חוששים שנפלו לפני הרגל, מפני ששווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. שאלה רביעית, ראה מטבע שנפל משניים, האם יכריז? והתשובה, כן, כיוון שהמעבד אינו מתייאש ובטוח שהשני גנב ממנו ויחזיר לו. שאלה חמישית, באיזה מקרה יחזיר מטבע שנפל משלושה? והתשובה, לפי הלישנה קמה, אם יש במטבע שווי של ג' פרוטות, לפי הלישנה בטרה מספיק שיהיה שווה ב' פרוטות. והשאלה האחרונה על דף חבב, הלוקח מציעה לפני יאוש כדי להחזירה, אם רשאי לזכות בה לעצמו לאחר יאוש ומדוע בתשובה, חייב להשיבה לבעלים כיוון שהתחייב כבר באשף תשיבים. אלה הם השאלות והתשובות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד בסייעת הדשמי הנקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף חבב במסכת בבא מציעא. היום הזה הכוונה לשושן פורים, הכוונה לפורים דמוקפין, תשפי דלת, יום שני בשבוע תתווה באדר בתשפי דלת, השתבח שמו הגדול עד. אל תחפשו עכשיו בסיום השיעור את המשנה היומית, מכיוון שבבנה הפוך הוא התחלנו את תלמוד תורתנו, אם יפעל המשנה היומית קביעותה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח, בשמחת התורה, בשמחת פורים דמוקפין, תשפי דלת, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו, אמן כן יהי רצון, מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, מי בורא ססון ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות, חלכם לאורייתא, שמחה וססון ועיקר וכל מילי דמיטב, ולהשתמע מחר בעזרת השם ובישועתו. יום שלישי פעמיים כתוב תת זין באדר בתפשין פי דלת, את נלמד בסייעת הדשמי הנקית את דפינו היומי, דף זך במסכת בבא מציעא. השתבח שמו הגדול עד. פורים שמח, הכל טוב ולהתראות. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.